פילוסוף. דחה המלך את הפילוסוף. אחרי כל הטענות של הפילוסוף על איך שהוא תופס את בריאת העולם ואת הקשר בין המפץ או בין האנרגיה הראשונה לבין כל שאר הדברים, אז ענה לו המלך שתי דברים. אמר לו, זה לא התאים לי לחלום, אני חלמתי שיש מעשה רצוי ולא רק כוונה רצויה. כי אמר לו הפילוסוף, דלך הדעת, אין מעשים אמיתיים, העיקר שבאמת יש שכל ישר, כלומר, ובשביל זה אתה צריך לא להיות כעסן וצריך להיות ענב, אבל אין מעשים רצויים, זה לא משנה איזה דרך תגיע אל הפניות ואל היכולת לחשוב עד הסוף, כן? וגם זה רק מי שמוכן בהכנה לזה, זה מיעוט קטן של בני אדם, וגם אם צריכים עבודה גדולה, אין איזה שום קשר לא לאלוה באמת, אין איזה שום קשר למעשים רצויים. אמר לו המלך, אני חלמתי חלום. שאלנו מה הדחייה בזה, מה התשובה בזה שהוא חלם חלום, לך לפסיכולוג, מה זו תשובה לטענה הלוגית של הפילוסוף. והדבר השני, הוא אמר לו, הרי הנוצרים והמוסלמים הורגים זה את זה, מיליונים. מה, הם עושים את כל זה לשווא? לפי דבריך אין דת אמיתית, אז כל זה לשווא? אז מיד עונה לו, עוד לא הסברנו את זה, עכשיו נסביר עוד רגע, עונה לו הפילוסוף, לפי דעתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה רשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל, אז מה פתאום הם הורגים זה את זה? אמר הכוזרי, תכף נסביר חזרה גם את העוד של אתמול. וכי יש לדעת הפילוסופים טעות עולם מזו של שתי בעלי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא או בשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש בבני האדם, ואילו הם הפילוסופים מרוממו המעל לידיעת הפרטים, ועודפים מעשם של הפילוסופים לפי דעותיהם, לפי דרשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, ונראו היה כי תהיין הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם, הועיל והם רק הם נדבקים באוחונים, וכי סופר עליהם כי נסו על ידי מנסים ונפלאות ומופתים, אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא נתעסק לא במדע, לא זיכוך נפשו, היפוכו של דבר מוצאים לנו אצל מי שמשתדל במדע, ודבר זה לא מוכיח, כי סוד הקשר בין האלוהי ובין נפשות שונה מה שהזכרת אתה הפילוסוף. מה דוחה המלך ריאל דרך המלך כוזרי בעצם את הפילוסוף? רבי יהודה הלוי לא נכנס למגרש הפילוסופיה כמו שעושה הרמב״ם במורה נבוכים, ושם נלחם איתם מלחמה ישירה. רבי יהודה הלוי עוקר, אני חושב, מהשורש את הוויכוח עם הפילוסופים. בעצם מה שרבי יהודה הלוי מנסה לומר, אומר פה, אם אני מבין נכון, החלום וגם הנוצרים והמוסלמים שהורגים זה את זה. מיליונים שעל מה נאבקים? הם לא נאבקים על פחית קוקה קולה. הם נאבקים על משהו שהוא חיפוש אחרי המשמעות. כלומר, יש תביעה של מסירות נפש באדם למצוא את אלוהים. רק שהמסירות נפש הזאת יכולה לצאת בצורה מטומטמת. עובדי האלילים הקריבו את הבנים למולך, לקח בן בכור, שזה הדבר הכי יקר לו, הבן הבכור עד היום, בחלק מהמקומות זה אבו. אבו מאזן, אבו זה על שם הבן הבכור, כן, הוא על אבא נקרא. לקח את הבן הבכור, הקריב אותו למולך, ברור שזה טיפטום ורשעות ועבודה זרה. אבל מה גרם לו לעשות את הטיפטום הזה? מה הניע אותו? דחף פנימי עמוק לחפש את הדבר שהוא אפילו מעל האהבה הטבעית לבן. כלומר, הקשר לאלוקים. וזה טבוע באדם. ומיליונים, מיליארדים נלחמים על זה כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה, לא שהם עושים את זה בדרך הנכונה, לא שהם עושים את זה בצורה הנכונה, ולא שהם מצאו, אבל מה הם מחפשים? כל זה סתם פסיכולוגי, כל זה סתם DNA, קרומוזום, כל זה סתם משהו. החיפוש הזה של כל האנושות, אחרי אותה משמעות עמוקה במוכנות, לתת את עצמך עד הסוף בשביל הדבר הזה, שוב, זה נעשה בצורה לא נכונה, זה נעשה בצורה עקומה, ולפעמים בצורה שהיא ממש עבודה זרה גמורה, שחייבים עליה מיטה. אבל הדחף לזה, הוא עצמו עדות, אומר המלך, שהאמונה היא משהו פנימי באדם לפני השכל. מה? לא, וזה בדיוק מה שאומר, לא של הפילוסוף אין הדחף, זה מה שאומר פה המלך בסוף, אדרבה, אתה רואה שהנביאים ואנשים שהם בוערים לעניין האלוקי וחל עליהם איזשהו השגה, הם דווקא לא הפילוסופים. למה? כי הפילוסוף הוא מאוד מאוד חכם, ויש בו גם צדדים טובים מאוד. אותה ישרות של חשיבה, אותה נקיות הדעת, אותה, אחד הפילוסופים היוונים אמר, הרמב״ם מביא את זה, שמישהו הטיל עליו את צרכיו, הוא לא התפעל מזה, כאילו מקום שזה שטויות והבלים, העיקר זה, כלומר, הפילוסופים, זה עבודה גדולה מאוד, של להתעסק ברוח ולעזוב את בשכל ולשפוט נקי ולא להתרגש מעולם הזה, יש בזה מדרגות, אבל בסוף שעבודה היא רק לוגיקה, האמונה מתחילה לפני הלוגיקה, האמונה קשורה אל השמיעה, הלוגיקה קשורה, הלוגוס היווני קשור אל הראייה, לספר שנקרא כל הנבואה של הרב הנזיר. כל הנבואה של הרב הנזיר עוסק בתורה השמעית, הרב הנזיר, תלמידו חברו של הרב קוק, אבא של הרב שרישוב הכהן, רבה שחיפה שנפטר, והרב הנזיר עוסק בתורת השמיעה הנבואית יש כוח שלם שהוא אותו מקום של לשמוע את אמונה, שמע ישראל, לשמוע את אמונה בפנים. הראייה הוא מראה, זה הלוגיקה היוונית, וזה חשוב מאוד. כלומר, היוונים עסקו בראייה, לא שזה יווני, זה כוח אלוקי. הכוח להבין את הדברים בסיבה מסובב, החשיבה השכלית, זה חשוב מאוד. אבל יש צורות שלמות נוספות של חשיבה, ועוד לפני החשיבה. הדחף של האמונה מתחיל מבפנים. הפילוסופיה גינה פתאום. זה צורך פסיכולוגי של לתת מענה לאנשים, לבני אדם, שאין להם משמעות בחיים. אבל למה אנשים מחפשים משמעות? ולמה על זה הם הורגים? כן.
הוא חולק עליו, הוא אומר, אני מסכים, זה לא נראה לי,
אבל
לא שואלים אותו, כי בסוף
אין לנו משהו, מצוין, מצוין, בוא נראה שוב מה אומר שום המלך, מצוין. המלך מתחיל קודם כל מבפנים. אותי הניע חלום.
זה לא מתאים לי, אבל זה.
זה לא מתאים לי, זה לא אומר לו, תקשיב, אני פוסט מודרני לחוויה שלי, זה לא מתאים. אני לא יודע מה זה פוסט מודרניזם. הוא אומר משהו אחר לגמרי. הוא אומר לו, קודם כל, אני מחפש, כלומר יש לי חלום, החלום הוא לא שוב חלום נקודתי בלילה, חלום הוא אחד משימה נבואה, חלום הכוונה זה דחף שחוזר אצלי כל הזמן. הדחף הזה, מה אתה אומר לי בעצם הפילוסוף? הוא סתם איזה בג פסיכולוגי שלך, איזה צורך קטן. הדחף הזה אני מזהה בעצמי ואני מזהה אותו בכל העולם, ברוב העולם. לא, זה אומר המלך. הדחף הזה שאני מזהה אותו מעצמי, באמת ריאל אומר, מי שלא מתחיל כל משאלת האמונה, מחיפוש האמונה, לא מבחוץ, מבפנים. מבחינת ריאל, השכל, הרגש, החושים, זה הפיגומים שעליהם אתה בונה את האמונה. אבל הבניין הוא בניין האמונה. והדחף מתחיל מבפנים. עכשיו תפקיד השכל הוא לשלול עבודה זרה, זה כשנגיע לנוצרי. תפקיד החושים, הכלים של האדם, הוא לשלול את הנתיב, את הדחף, את הכוח הפנימי של האמונה, שיצא נכון. אבל מאיפה זה מתחיל? מהחלום הפנימי. אותו חלום פנימי אומר המלך, לי יש. ואני לא רואה שאני הבא מוזר במציאות, אני רואה שלרוב העולם יש, אני רואה שאתה מוזר במציאות, אתה משהו חריג, ואתה גם רואה שבסופו של דבר, אנשים שכן חל עליהם, אותה השראה גדולה, שינו את ההיסטוריה, שינו את המציאות, חל עליהם נבואה, הם לא נמצאים אצל הפילוסופים, הם לא אנשים שחוננו את כל ההיסטוריה ואת המציאות הגדולה, ממילא הדבר הזה מעיד שיש איזה דחף והתשובה לא נמצאת אצלכם. יש הרבה היגיון במה שאתה אומר, יש הרבה שכל במה שאתה אומר, אבל השכל הוא לא השורש, הוא כלי. אתה הפכת את השכל לשורש. כאילו הכל נמצא בשכל. זה המדרגה, השכל הפועל. אומר המלך, השכל דבריך נכוחים. מה היה? רואייני כי דבריך נכוחים, אבל לא נאותים לרצון. אתה מתחיל מחוכמה, אצלך השכל, מה? כן, נכון.
והשלב,
רגע, הסברה עומדת, אבל זה שומר לו, יש רצון לפני השכל, ולא רק אצלי, אם אני הבעיה, אז אני צריך ללכת לטיפול. הנוצרים המוסלמים, ולא רק הנוצרים המוסלמים, תגיד, מפגרים פה, מפגרים משם מבחינת שרבוים, הוא אומר, אני לא מסכים זה שהם הורגים, אבל מה הם מחפשים? דבר שלישי, אצל מי חל הנבואה בסוף? אצל מי חל אנשים של ההשראה? כל זה ביחד מעיד שמה? שהשכל חשוב מאוד, הוא לא ההתחלה. אצלך הוא התכלית, הוא הכל. רוב בני אדם בכלל לא שייכים, אלא שכל הוא טוען, הפילוסוף, המיעוט הקטן. בלבד ששייך אל השכל, צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל, גם הוא השכל, הוא ניתוק מכל העולם הזה, להישאר שכל פועל, ובסופו של דבר אתה לא רואה שזה השגה הגדולה. זה לא מתאים לרצון הפנימי, כלומר, ריאל אומר, בסופו של דבר אדם, הדרך לאמונה עם אותו מפגש של הפנים שלך עם אלוקים. הוא לא בניין חוץ, הוא בניין פנים. עכשיו יהיה תפקיד מאוד גדול לשכל, כשנגיע אל הנוצרי אנחנו נראה את זה ונראה תפקיד מאוד גדול אל הכוחות האחרים שבאדם כדי שאדם לא ירמה את עצמו או אחרים לא ירמו אותו שלא בגלל אותו דחף של אמונה ירמו אותו להיות קט סטן כזאת עבודה זרה משם משהו מוטה משם כי אפשר לטעות עם חוש האמונה אבל בסוף אחרי שאדם ימנע מהטעויות איפה הוא ימצא את האמונה? שהיא כבר קיימת בו בפנים הוא לא צורב על הדיסק משהו חיצוני זה לא שהוא למד עכשיו מידע, תרגילים במתמטיקה שהוא לא ידע לפני כן. הוא מקייל את התדר למה שכבר שכחום חזרום וזדום. קיים כבר מעיקרה. זה הנקודה. הוא עוסק בלקייל את התדר למקום שכבר מונח וטבוע בו וטבוע בכל אדם. בכל אדם. אז זה מתחיל מגוי שהוא הולך להתגייר.
ואיך הפילוסופי ספס?
מה?
ואיך הפילוסופי ספס?
וזה מה שהוא רומז פה בסוף. דווקא השכל שלך עצר אותך בסוף. השכל שהוא אחד... למה המלך הלך מראש לפילוסוף ולא למישהו אחר? ריאל התחיל טענות כנגד הדת המושפלת. אין את עם ישראל לשאול אותם כרגע, כי עם ישראל, לכל מי שמסתכל בעולם, תראה, המושפל. אתה לא רואה עכשיו נבואה, השכינה, אז אין לי מה לפנות אליהם, בתור נקודת פתיחה, נכון? זה המצב הראשוני. עכשיו, למי אני אלך? אני אלך לאן? להיגיון, נכון? הכי הגיוני, אני אלך להיגיון. הכי הגיוני, אלך להיגיון? הוא הולך אל ההיגיון. הוא הולך אל ההיגיון, וזה טוב שהוא הולך אל ההיגיון. מה ההיגיון? הפילוסוף של ההיגיון עונה לו. הכל מתחיל בהיגיון ונגמר בהיגיון, ובאמת זה להחלטם של בודדים שאליהם שייך ההיגיון. אומר לו המלך, אני מספיק בריא לדעת שמה שאני מחפש הוא עמוק. אני לא התחלתי מההיגיון. אני חיפשתי תשובות אצל ההיגיון. אבל מאיפה התחלתי? מפנימי. עכשיו זה לא רק אני אישי בעייתי, כי אני רואה שכל העולם נלחם על זה. עכשיו זה לא רק שכל העולם נלחם על זה, מי שזכו להשראה זה אנשים שלא נעצרו בהיגיון, עליהם הרבה היגיון, הם לא התחילו ולא נעצרו בהיגיון. בדיוק, ולמה? כי אם נשתמש ונעזר שוב בהסברה של הפנימיות, החוכמה היא הספירה השנייה מ-10 הספירות הקדושות. מאז יש את הכתר, שזה מעל האדם. והאמונה אוחזת במשהו שמעל ההיגיון. ההיגיון עוזר לפתוח נתיבות. חוכמה, בינה, ודעת, עוזר נתיבות להבין את מה שמעבר להיגיון. החוכמה, מאין תימצא? מאין תימצא איזה שאלה, והתשובה היא מאין, מאין, מהמקום היותר עליון. כן, עזרי, כן, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? כן, יש משהו עליון יותר, שאני צריך כלים כדי לפגוש אותו. אני לא יכול בלי היגיון, אני לא יכול לשקול את הדברים אחרים, אחרת אני אפספס את האמונה. אבל זה לא מתחיל מהחוכמה. כל חוכמה בעולם מתחילה מאקסיומה. יש איזה אקסיומה, ואז מתחילים להנחות. האם בין שתי נקודות עוברים, אין סוף קווים או קו אחד? לפי האקסיומה ישתנה כל התזה. תמיד הנקודה הראשונית היא אקסיומיה, ורק אחרי זה יתחיל להיות החוכמה. בא הפילוסוף אומר, לא, אני, החוכמה, מי יש תימצא? אני אמצא את היש, אני אפצח את הכל, אני אגלה את הכל, אני אדע את הכל. כיוון שאני אדע את הכל, אז בסופו של דבר, הכל נמצא בהיגיון. הוא אומר לו, זה לא מתחיל משם, זה לא נגמר שם, ואתה גם לא רואה שמי שלחק בשכל הגיע לשם. זה מה שהוא אומר לו, בסדר? העולם הפוסט-מודרני הלך שלב אחד אחרי זה, ואמר, לא החוכמה, מי יש תימצא? כלומר, הפילוסופיה הישנה אמרה, אנחנו נפצח את כל היקום. הפילוסופיה המודרנית, הקיומית, האקסטנציאליסטית, אמרה, רגע, אי אפשר בכלל לדעת, היקום זה אינסוף גלקסיות, אנחנו לא יודעים בכלל, לא אינסוף ולא יודעים כמה, אנחנו כאלה פירועים קטנים, אז כבר לא רלוונטי כל הגודל, לא נדע לעולם את כל הגודל, מלא יותר צריך להתרכז במקום הקיומי האישי, ואז הפוך לגמרי מהתפיסה של הפילוסוף, זה לא שכל פועל, זה חומר נפעל, כל אחד ייקח איזה חומרים שהוא רוצה, ויהיה נפעל לאן שהוא רוצה להרגיש את עצמו. כן? בכבוד. מעולה. יפה. יפה. בדיוק זאת הטענה תמיד כנגד האמונה, שהיא רגש. ואז מה אתה רוצה? נו, אז לך עם הרגש. עד רבה, בקריאה ראשונה הייתי אומר, הנה עוד יותר היה לפילוסוף. תראה את הנוצרים, תראה את המוסלמים, כולם רגש. ומה עונה ריאל, בקצרה פה, ביסודיות, מה עונה ריאל? אתה צודק, אפשר ליפול עם האמונה לרגש, אפשר ליפול עם האמונה לדמיון של עבודה זרה, אפשר ליפול עם האמונה לשטויות והבלים, נכון! אבל בסוף מה מניע את כל זה? האמונה, לא הרגש, זה האמונה שהיא נפלה להיות אמונה בלי שכל, אמונה לא נכונה, זה כוח אדיר! בסדר? כלומר, החושים הם הכוח הראשון שאנחנו קולטים במציאות והם מוגבלים, נכון? הרגש הוא מעליהם, הדמיון הוא מעל, יש בחינה מתחלפה בזה, השכל הוא מעל הרגש, אבל האמונה היא נכנסת גם לשכל, גם לרגש, גם לדמיון, גם לכל מקום. אז יכולה ליפול לעבודה זרה חושית, יכולה ליפול למקומות דמיוניים נמוכים, יכולה ליפול להמחשה של חטא העגל להבדיל. בסדר? כל זה נפילות של האמונה. אבל אם זה היה רק רגש, רגש זה משהו שאפשר לתת כל מיני חוויות מרגשות, אז אפשר גם למכור חוויות אחרות של רגש. לא, אנשים הורגים בשביל זה. בכל ההיסטוריה אנשים מוסרים את הכל, אנשים עושים לך לך בשביל זה. כי האמונה היא משהו פנימי מאוד. מאוד קשה למצוא את זה, אפשר ליפול בדרך, בסדר? עכשיו, המסע של המלך הוא המסע של כל אחד מאיתנו לדעת איך להופיע את זה נכון. והנה התחנה הראשונה, שלב ראשון, הולכים אל השכל, מתייעצים עם השכל, מה שנכון נכון בשכל, אבל לא ליפול בשכל. לא להגיד, אוקיי, שכל זה לא רלוונטי. עם מה נלך אם לא עם שכל? אבל לא לעצר בשכל. יש דברים שמתחילים מעבר לשכל. אדם מתחתן לא מתוך משוואה שכלית נקייה. אין טבלת אקסל, ממוצע כל המועמדות, מי שעלתה לגמר, לאחר מכן, זה, וחוזה חתום לחמש שנים הקרובות, עד שיהיה מבחינה מחדש של הדברים. יש פה משהו הרבה יותר עמוק שהוא גם לא רק רגש. הוא לא רק רגש. אם הוא רק רגע, זה גם מפה להיגמר. זה משהו יותר עמוק, מטען ערכי, מטען אמוני, מפגש, אינטואיציה, זה מתבטח את זה, בשכל, ברגש, כל זה כלים. איך אני יודע את הכימיה הזאת שאני מרגיש, אם היא לא רק משיכה רגשית, אם היא לא רק משיכה פיזית, אם היא לא רק התלהבות חיצונית? פה אדם צריך לעזר בכל הכוחות שלו, אבל בסוף הבניין הפנימי בין איש לאישה הוא לא אקסיומה, אני מקווה, בסדר? כן? בסדר? הוא לא רק משהו רגשי חיצוני. זה בדיוק המהלך שריאל עושה לנו. תעזר בשכל, אתה לא מתחיל בו, אתה לא עוצר בו. בסדר? עד כאן היום?
עד היי.
עד?
עד היי.
אנחנו... יאללה. אמר אחרי כן. הנה פה. הבעל הבית, קדימה. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחד משתי התועלת נמצא בלא ספק המעשה הרצוי אשר ליהודים. די לי במה שנראה לי אין כל מיותם נתונים בשפל, מותם מספר סלים על הכל. כלומר, הנה, בוא נלך לדעת השלטת בעולם, או הנוצרים המוסלמים, היהודים. שוב, כיוון שזה מפגש בין אלוקים לחיים, אז אי אפשר להתעלם מזה שזה שם ישראל מושפל, זה חיסרון גדול בהם כרגע, כן? ריאל הולך להביא אותנו להבנה שאם בסופו של דבר עם ישראל לא נוכח בו עניין אלוקי, כל העולם חסום מהאמונה. אז הוא הולך בצדק מבחינתו כרגע למי ששולט בעולם, בכיפה. אז קהל אחד מחמי הנוצרים אשר לו תורתו למעשה ויענהו על עזרא יאמר לו, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים כי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשעמי, וכן מאמין אני כי אנשים צאצאי אדם הם ואחריכם צאצאי נוח, אלא מתייחסים כולם. מאמין אני כי אלוה המשגיח על כל הנבראים ומתחבר עם בני אדם. כי היום עד איפה עד סוף?
עד תחילתי,
קדימה. יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדברים עם לביאה וחסדיה בראותו בגללותו עליהם, וכי הוא שכן כבוד בקרב הציבור אחד אשר בו בחר. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה, בספק ודברי עמים לבני ישראל. אותות שלא ייתכן לכפור מתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב, ונגלו בהמונים לגדולים, כלומר, הוא מאמין בברית הישנה מבחינתם, שזה התנ"ך, והוא עוד עכשיו יגיע למה שהם קוראים. מה?
עד פה זה היה...
נכון, עד פה הוא מקבל. הרי הנוצרים, חתם הנצרות זה הברית החדשה, שזה היה פסוק בירמיהו, פרק למד א', שיכרות לכם ברית חדשה, אז הם כאילו לקחו את הפסוק הזה. אתה מכיר... יכול לגעת תנ"ך? תוך כדי, יפתח לרגע ירמיהו למד א', תכף נקרא.
כל הברית החדשה מבוססת על הפסוק הזה?
לא, לא מבוססת, אבל השם, השם. ירמיהו למד א', נדמה לי? אולם בסוף דברי מהם, בדור האחרון לבני ישראל נתגשמה אלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה, משפחת רמה מאוד, והיא ילדתו, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, אוי 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 אוי, זוכרסית, תמיד בנגלה בנסתר, לא, 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 טוב, בדיחה, אוקיי, נפי שלוח בנגלה ואלוהי שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים, והוא אב, והוא הבן, והוא רוח הקודש, ונהלך ומייחדי האלוהה באמת, אם כי בלשון מופיע השילוש, איננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך מן ישראל, כשם שדבק בהם עניין אלוהי ידותה שלו לא יפסק. אולם אחר אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבו, התחיל הקצף, האלוהים ניתח על המונם, והרצון הלא התחיל שורה ליחידים אשר הלכו אחר המשיח, וכן על האומות אשר הלכו אחר היחידים ההם, ואנחנו הנה מנעמות ההם, אם אמנם אין לנו מזרע בני ישראל, רואים אין יותר מהם לקרא בני ישראל, כי הולכים אחר המשיח, אחר שליחה בבני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו הם מקום השבטים, וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחר אותם 12, והם היו כמחמצת מבני העדה הנוצרית, אשר נסעו רים לבמעלת בני ישראל, והם ניצחון ונפרוס בכל הארצות, כל אומות יקרות אל הדת הזאת מצוות לקיים מצוותיה, עלו הם להריץ את המשיח, לרומם את הצלב, אשר נצלב עליו וכדומה, אשר לדינו ונמוסנו מצווה שמעון המשליחם, וחוקנו לקוחים מן התורה. בה נהוגים תמיד, ומתותה אין להטיל ספק, כי נתונה עם את האלוה, וכבר נאמר באנגליון מפי המשיח, אני לא סתור מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. כלומר, הייתה הברית הישנה, הנביא ירמיה אומר, הנה ימים באים לנו השם, וחרתי את בית ישראל ובית דה ברית חדשה, לא כברית השקעתי את אבותם ומחזיקו אותם בידם, להוציאה מארץ מצרים, אשרי מה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, וכולי וכולי, כי זאת הברית השיחות לבית ישראל, אחרי ימים ההם, הייתי להם אלוהים, הם היו לי לעם, לא ילמדו אותי שתראו, איש שתכים, למור דוי את השם, כולם דודים קטן גדולם, על הרקע הזה, כאילו ברית חדשה, הם טוענים שהם הברית החדשה. רק הסוגריים, מיד לאחר מכן הנביא ירמיהו מתבלבל, ממשיך שלא יתבלבלו בדבריו, כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, וחוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגה ים ועמו גלה, ועם השם צבקות שמו, אם ימוש החוקים האלה מפני נאום השם, גם זרע ישראל לשבות ומיות גוי לפני כל הימים. כלומר, אין מצב שזה לא יהיה זרע ישראל, כן? הנביא, זה הם לא קראו. לא, תראו לכם, הנוצרים שולטים חבל הזמן בתנך. חבל הזמן בתנך. כי מבחינתם זה נקודה מאוד מאוד מרכזית.
אני אומר שהתנך כולו נכון, אז איך מסבירים את זה?
אז אותו האיש אמר, אני לא באתי לגוע מצוותיה של תורה, אבל כבר בא תלמידו פאולוס, יוחנן פאולוס, הקדוש שמו, ימח שמו ושם זכרו, אמר, הכל ההולדת שלו זה שם. יש אגב סוגיה בשס מצונזרת, שאיך הוא נולד, הוא היה בן ממזר. יש את הסוגיה בשס. בכל מקרה, הוא אמר שהיהודים הם נשמתא דיהודאי, זה היה תקופת התנאים, דיבור בארמית, היהודים הם נשמתא דיהודאי, והנוצרים הם בישרא דיהודאי. וכיוון שהיהודים עזבו ומרדו במשיח, אז סליחה, היהודים הם בישרא דיהודאי, סליחה, היהודים הם בישרא דיהודאי, והנוצרים הם נשמתא דיהודאי. ומפה הוחל הפיצול הזה. בכל מקרה, יש בנצרות המון כתות, המון שיטות, מה היחס בין הברית הישנה לחדשה, המחלוקת בין הפרוטסטנטים, הקלווינים באנגליה, אירלנד, לבין הלותרנים בגרמניה, אוסטריה, שקלווין טען שלותר הוציא את הנצרות מהתנך, הוציא את הבחירה מהאדם, וקלווין טוען, אתה צריך לחזור לפרשת בראשית, לראות שיש בחירה. לותר טוען, לא, צריך להתפסס על פאולוס, שיש בישרא דיהודאי, נשמתא דיהודאי, ולכן מה שטהור, טהור, מה שטמא, טמא, והבחירה כמעט לא פועלת. יש מחקר מדהים של רבקה שכטר מאוניברסיטה העברית, איך זה היה הרקע להתפתחות הנאצית בשואה. הנאצים לא נוצרים, אבל הנצרות הפרוטסטנטית הלותרנית, שלאט לאט היא ברחה מהתנך אל רק שליחי אותו האיש, ואז מזה יצא בעצם כל ה... כלומר, ככל שיותר מתרחקים מהתנך, הנצרות היא הפכה להיות יותר אנטישמית, והפוך, זה מחקר מעניין. חום כחזרה אלינו.
תחילת הפרק יש פה, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים.
נכון, גם זה נכון, מופיע פה כמה שקראו נוצרים בהר אפרים. כן, משהו, כן, זה פסוק. כי קראו נוצרים בהר אפרים. הם קומו בנעלי ציון אל השם אלוהינו, כן? הם לקחו את זה למסעי הצלב, כן?
מה
אמרנו
שנוצרים
בפסוק? נוצרים אמונים נוצר השם, לשמור. נצרת עילית, נוצרים את השם, כן? אנחנו רוצים שנחליף את השם של העיר. הם צריכים להחליף את השם. משמרת נצרת, הכל משמרת, משמרת הפיצה, אתה משמרת נצרת, הם צריכים להחליף את השם. למה אנחנו צריכים להחליף את השם? בסדר? טוב, בקיצור, אז הנוצרים, הולך המלך אל הנוצרי, הנוצרי אמר לו, תקשיב, התחלנו מהיהדות, היהדות נגמרה, עבר אלינו, אנחנו משך היהדות, העניין האלוהים ממשיך לחול אצלנו, אל המשיח.
אחד ושלוש.
כן, ולמרות השלוש זה אחד, זה מה שהוא טוען, מחר נראה מה אומר לו המלך. עד כאן בתיאור.
תודה רבה.